עורך המרתקים המיוחדים, כולם בעלי מסר ומשמעות, הומור ומתח משולבים כאחד ויוצרים יחד סיפור גדול מהחיים. ברצוני לשתף אותך בסיפור הזוי, מרתק, מרגש ומאוד נדיר. מה שאתה הולך לקרוא עכשיו ידעים את המאזינים שלך, אולי חלקם לא יאמינו שיכול להתרחש, אבל הוא אמת לאמיתה. הכל לך לפני 3 שנים, כאשר אני ובעלי ערכנו קניות באחת מרשתות השיווק הענקיות. מדובר בחנות ענק הנמצאת בפעתי בני ברק, שרוב לקוחותי החרדים, אך גם חילוניים מגיעים בשל המחיר הנמוך. בעיצומה של הקנייה ניגשת אל האישה עם חזות חילונית מובהקת, ושאלות אותי את השאלה הכי לא צפויה מצד מישהי, שכל קשר בינה בין הציבור החרדי נראה היה מקרי בהחלט. בעלי חברונר, היא אמרה את זה כמו אשת אברך קלאסית. דווקא לא אמרתי. אז אור ישראל ניק אולי? לא? אמרתי, פונוביצ'ר, היא מנסה, אמת ויציב. הכי טוב לי, אמרה, אני מחפשת שידוך לבת שלי. אם הייתה אומרת שהיא מחפשת את הדוכן בו מוכרים חלליות יד שנייה, זה היה נשמע יותר הגיוני. רגע, אני אומרת לה, את חרדיה במקור? לא, היא אומרת, למה אני נראית ככה? זהו, שממש לא, אמרתי, ושתינו צחקנו. אז למה חשבת? תראי, אמרתי בזהירות, לבחורי ישיבות יש כל מיני דרישות בכל הנוגע לשידוחים, אבל יש תנאי סף אחד, כמה תנאי סף? אחד מהם הוא שהבחורה תהיה חרדיה. ניסיתי לשמוע כמה שפחות צינית, ולדעתי גם הצלחתי. בטח, היא אמרה, הבת שלי חרדית. היא חזרה בתשובה, שאלתי. לא, היא אמרה, היא תמיד הייתה חרדית. אולי בעלי חרדי? ממש לא, אנחנו חילונים לגמרי. זה כבר נשמע ממש מסקרן, אמרתי, את בטוחה שזה לא מתיחה או משהו? מפה לשם קבענו לשבת למחרת, והיא תספר את הסיפור שלה. נפגשנו, ואז היא מספרת לי סיפור שכמותו לא שמעתי. ניסיתי לפני 24 שנים, היא אומרת, הגענו שנינו ממשפחות חילוניות, אבל המסורתיות עם קידוש ופלטה והכל, הסתבר לי שיש משפחות שמבשלות תחמין בשבת, אבל לפני הגשה מניחים על פלטה. עם הזמן הולדו לנו 3 ילדים, שתי בנות ובן. כשהגיעה בחורה לגיל הגן, בעלי ואני החלטנו החלטה מאוד משונה ביחס להיותנו חילונים. הסכנו שהם נמו שוב מצב בעולם שהבנות שלנו ילמדו בבית ספר מעורב. מדוע החלטנו ככה? האמת זה קל. כי אנחנו למדנו בבית ספר כאלה, בבתי ספר כאלה, וידענו מה המשמעות. כשהגיעה את הרשמתה של ביתנו הבחורה לבית הספר היסודי, רשמנו אותה לבית ספר לבנות בלבד, מה שלא ידענו שאותו בית ספר היה חרדי לגמרי, כל הצוות ברובו היה צוות של מורות נכבדות וחשובות, בנות הרבנים לימדו את בנותינו והניקו להם חינוך חרדי לכל דבר. גם את הבן רשמנו לגנים דתיים בשביל המסורת, ובעיקר בגלל שהוא קרוב לביתנו, הקרבה לביתנו, בינתיים הבנות גדלות. ומבלי ששמנו לב, הם גדלו כחרדיות לכל דבר ועניין. זה לא היה תהליך של חזרה בתשובה, זה היה הרבה יותר פשוט מזה. מגיל הגן הם היו מברכות ומתפללות, ועם הזמן הם החלו לקדש, גם בשבת בבוקר. אצל מסורתיים מקדשים רק בערב, גם זה לא תמיד. הבחורה הייתה מקדשת, גם עושה הבדלה. לפעמים בעלי הנאתר ועושה בשבילנו הבדלה או קידוש. שיהיה. בשלב מסוים הפסיקו לראות טלוויזיה. האמת שלקח לנו זמן לתפוס את זה, הם היו עסוקות בחדרן, וכשהיינו קוראים להם לראות איזה תוכנין, הם היו מתחמקות ומרות שהם עסוקות בשיעורי בית. לקח לנו זמן עד שהבנו שנמנעות במתכוון. הייתה שיחה קטנה ביני ובינן, הבנתי שזו תוצאה של שיחות מאוד עדינות ומכוונות מצד מורותיהם המקסימות. האמת, היה רגע שבו רציתי לומר, סטופ, מה הולך כאן? אבל במחשב השנייה הבנתי שהם לא תפסדנה שום דבר אם תחסוכנה מעצמן את כל מה שרואים שם. לבעלי ממש לא היה בעיה עם זה. היינו זוג מאוד ליברלי, לא כמו הליברלים המזויפים שמוכנים לקבל רק מי שיותר גרוע מהם, אלא ליברלים אמיתיים שמוכנים גם לקבל מי שיותר דתי מהם. עם השנים זה החל להיות בולט, בגלל הלבוש הצנוע, תסרוקת, המראה הכללי. אני זוכרת שהייתי מתיילד בנותיי, ולפעמים היו עוצרים אותי ברחוב ושואלים, אלה הבנות שלך? היו כאלה שנדו לי בראשם. אחרוב היו מברכים אותי ומחמיאים לי, שואלים איך זכיתי לבנות כאלה צנועות וחסידות וצדיקות, מה שלא היה נכון לגבי המראה החיצוני שלי. דווקא הסביבה הטבעית שלי, שכנותיי וחברותיי ניסו לדבר על ליבי, לעשות סתום. תגידי, את נורמלי? הן הולכות להיות דוסיות. הן יעירו לך, הן יסתכלו עליך מלמעלה ולמטה. הדיבורים האלה לא עשו עליי שום רושם. בתחילה ניסיתי להתווכח איתם. אמרתי, תגידו, אתם בסדר? מאיפה אתם לקחתם את המשפט להסתכל מלמעלה למטה? אתם רואות איך הן מכבדות אותי. הן בחיים לא העירו לי על כלום. אתם יכולים להצביע כאן בשכונה על בנות שלא מתחצפות להורים שלהם? בשלב מסוים הבנתי שהדיבורים הללו נובעים מקנאה. הם פשוט ישבו בין הבנות שלי לשלהן ולא יכלו לסבול איזה דרך ארץ הבנות שלי מתנהגות כלפיי. דווקא הדיבורים הללו גרמו לי להתבונן ולהיות מוקסמת. מקוות שבנותיי הוחשות לי ולהביהם. לימדו אותן ערכים, נימוסים, דרך ארץ, כיבוד הורים. אפשר לומר שהיינו בעננים. ככל שזה היה נוגע לילדים, הכל היה מושלם, אך מצד שני, חיי הנישואין שלנו היו מאוד מאתגרים. היו לנו עליות וירידות, ובנוסף, שנינו עבדנו עד שעות מאוחרות מאוד, בקושי התראינו. כשביתי הבכורה הגיעה לגיל 14, החלטנו להתגרש סופית. את הצעד הזה עשינו בצורה מכובדת, סיימנו את זה יפה, כמו שאומרים, יחסית לזוגות גרושים. היינו בקשר טוב, בשביל להסביר את המילה טוב אפרט, שלאחר שבעלי התחתן בשנית, ונולדו לו ילדים, אחים חורגים. לילדינו, שאותם הם מאוד אהבו, הם היו מגיעים אלינו שבתות, בלי שום בעיה, בלי שום חס ושלום, שנאה מצידי. הילדים שלי נחו בשבת, הקטנטנים של הגרוש שלי, רצו תעסוקה, ובלי שום בעיה ירדתי איתם לגינה, שיחקתי איתם. אני יודעת שזה מאוד נדיר, אבל כנראה שאצלנו הכל היה נדיר. על הילדות הגירושין לא השפיעו לרעה, הכל נעשה בצורה נוחה וכלילה, הילדים ידעו מראש וגילו זאת די בהבנה, בעיקר לנוכח העובדה שאבים מהם מטייל איתם בכל יום. וכשאני אומרת מטייל, פארקים, מסעדות, בתי מלון, היה הרבה פיצוי לחוויה שקרתה בביתנו. בינתיים הבנות ממשיכות לתיכון חרדי ומשם לסמינרים. חרדים טובים לא היו מאושרים כמונו. שהבנו שהם לא הולכות לצבא, ששם הסיפורים הם מזעזעים ביותר, במיוחד לאור העובדה שאנחנו כן התגייסנו. במילים אדונות לא היינו רוצים שהילדות שלנו, הנשמות הטהורות, ייחשפו למה שאנחנו נחשפנו. לאחר תקופת הסמינרים, ביתנו הבכורה החלה תקופה קצת שונה, תקופת השידוכים. בתחילה לא היה לי יד בנושא, הם התייעצו כל אחד עם הרבנית שלה, הצוות מהסמינר, חברותיהם שהגיעו מבתים חרדים. בינתיים ביתי הבכורה התקבלה לכל מיני משרות בסמינרים נחשבים בבני ברק, הצליחה מאוד בעבודתה. השנייה, אחריה, שמן של בנותיי הלך לפניהם בתור חרוצות, נאות, כישרוניות, חכמות, ומה לא. יום אחד, שמתי לב לפניה של ביתי, והם לא היו כתמול שלשום. נתתי לה את הזמן, אך כשראיתי שהמצב חוזר על עצמו, יום ועוד יום, שבוע ועוד שבוע, הבנתי שמשהו מעיק עליה. ואכן היא באה אליי וסיפרה לי את כל מה שישב לה בתוך הלב. אמא, היא החלה לספר. את יודעת שאני עכשיו בתקופת שידוכים ואני חייבת לשתף אותך. אני לא יכולה יותר. מציעים לי בחורים מזויים, אחד יותר מוזר מהשני. החלקם פשוט לא כל כך ביררתי, אבל החלק שכן ביררתי, הם פשוט לא התאימי לי. חשבתי שאולי משהו בי לא בסדר. אני חוזרת מפגישה ועוד פגישה, וכבר 5 דקות הראשונות אני קולט את המוזרות של מי שעומד בפניי. מסיימת באלגנטיות, באלגנטיות ובורחת בדמעות. אני נפגשת כמעט כל שבוע, במשך 1.5 שנה, תעשו חישוב עם כמה בחורים נפגשה ביתי, מציעים לי טיפוסים פתוחים מאוד. בהתחלה לא הבנתי למה, עד שהשטחניות החלו להתערב, אמרו לי שצריכה להתפשר בגלל, ופה היא פרצה בבכי שקרה לי את הלב. אחת השטחניות אמרה לי, ככה מספרת ביתי, את צריכה לקחת בחשבון שגם בנות מבית חרדי לגמרי חייבות להתפשר עם ההורים שלהם גרושים. ואת גם מבית חילוני וגם הורים גרושים, אז למה את מצפה? המילים הללו שברו אותה לגמרי. בחיים לא ראיתי אותה כל כך מרוסקת. הבנותיי היו כל כך אופטימיות ושמחות ועודן כאלה, וזה היה ניגוד גמור ובלתי ניתן להבנה מה שהן עוברות. הייתי בהלם, כך היא מספרת לי. זה מה שמציעים לבחורה כישרונית החכמה והיפה שקיבלה 100 בכל מבחן, שהתקבלה למקום עבודה הכי חרדי שיש. זה מה שמציעים לה? זה לא מקובל עליי, אמרתי. כמה שאני רגועה בדרך כלל. כאימא, אני מה שנקרא אימא לביאה, שמגינה לגורים שלה בלי שום גבול. התחלתי לתחקר אותה. מה את מחפשת? היא הסתכלה אליה בעיניים גדולות וטמאות והחלה לגמגם. מה הבעיה? תגידי מה את רוצה ואני מסדרת. התגובה שלה הייתה הכי לא צפויה, היא פשוט החלה לצחוק, ככה מבך לצחוק בשלוש שניות. התגלגלה מצחוק. תגידי, את בסדר? אני שואלת אותה, לא, אמא, את לא מבינה כמה השאלה שלך מצחיקה. כלומר, לא השאלה, אלא זה שאת שואלת. את פשוט לא תביני. מה יש פה להבין? אני לא נולדתי אתמול. תגידי מה את רוצה, גבוה, שיר, אחד עם תואר. רק תגידי, אני עובדת על זה. היא פשוט נפלה על הרצפה ולא הפסק לצחוק. חשבתי שמשהו קרה לה. חכי, אמא, תוך שהיא צוחקת בהיסטריה. בוא נקרא לשני, אולי היא תסביר. שני הגיעה, וביתי הבחורה אומרת, תקשיבי שני, אמא אומרת שהיא מסדרת שידוך בלי בעיה. שני החלה לצחוק. חכי, זה כלום, היא עוד שואלת איזה תואר אני רוצה שיהיה לה בחור. שני התפוצצה מצחוק, ואני התחלתי לחשוב שאולי באמת צדקו השכנות שלי. היי, אני אומרת, אני מדברת דברים הגיוניים, ואתם מוציאות אותי פסיכית, מה נסגר כאן? לא, אמא, הם התנצלו, חיבקו אותי בחום, זה לא קשור אלייך, זה קודים, את בחיים לא תביני. קודים, אה? יאללה, תזרקו מספרים, אני פותרת לכם. אחרי שהסיקו לצחוק, הם התחילו להסביר לי. תקשיבי, אמא, הדרישות שבנות חרדיות לא מתחילה בגובה או משקל או תואר או כסף, למרות שזה לא חיסרון, אפילו יתרון. מה שאני מחפש את זה בחור, משיבה ליטאית, למדן, צדיק, עם השקפה של בני תורה, חכם, עדין, עם מידות טובות. גם שיראה טוב, אמרה. ליטאית אמרתי. הבן של שושן לומד רפואת שיניים, נדמה לי בליטא או ברומניה. שוב, הם מתפוצצות מצחוק. לא, אמא, זה מושג. זה בחורים מישיבות שהולכות בזרם הניטאית. נו, איך נסביר לך את זה? הם ישבו איתי לילה שלם, והסבירו לי פחות או יותר את העניין, שהחרדים מחולקים לחסידים, לליטאים, לספרדים, ושחלק מהספרדים ימצאו את השיטה הליטאית, וחלקם לומדים בישיבות ליטאיות, אז גם הם ספרדים וגם ליטאים. קיצר, הסתבכתי. לקראת הבוקר הבנתי פחות או יותר מה הם רוצות. האמת היא שהייתי עמומה. בשבילי החרדים היו מקשה אחת. לא חלמתי שיש כל כך הרבה קבוצות, ולכל קבוצה כובע אחר וחליפה אחרת וכל מיני תת קבוצות. זה היה מאוד משונה בעיניי, אבל הייתי עיקרון הבנתי. אוקיי, אמרתי, אני אמצא לך שידור. תשמחי עליי. גם זה נשמע להם כמו בדיחה טובה. אבל אני התכוונתי לכל מילה. וכאן החלה האישה לספר לי בדרכה הציורית את השיטה שלה. בדרך כלל בן אדם פונה לשני ברחוב לברר משהו, פותח במליאה, סליחה, מה השעה? סליחה, איך אני מגיע לרחוב? סליחה, אדוני, נפל לך ארנק. גם אני התחלתי לפנות ברחוב, אבל לא לכל אחד, רק כשאני נתקלת במישהו עם כובע וחליפה, כמו פינגווין כזה, אני שואל אותו, סליחה, אדוני, יש לך במקרה שידוך לבת שלי? וזה בכל מקום אפשרי, בסופרמרקט, בתור לקופה, בטיולים, בהליכות, איפה שלא תדמייני. המחזה הזה של אישה חילונית לגמרי שואלת איזה דוס ברחוב, כזו שאלה גורמת לתגובות משונות. הרוב ברחו, כי חשבו שאני איזה חולת נפש. חלק דווקא התייחסו ברצינות, הביאו לי מספרים של שטחניות נוספות, שהציעו לי חלקי חילוף, כמו שהציעו לבנות שלי. היו פעמים שביתי הייתה לידי כאן, הייתה בורחת או מתחבאת, עד שאסיים לשוחח עם הפינגווין. עם הזמן הבנתי שאני אולי מזיקה, והחלטתי שהכי טוב לפנות לנשים חרדיות כמוך, כי הן לפחות יכולות להרשות לעצמם להרבות בשיחה איתי. והנה עכשיו אני איתך. את מבינה את הסיפור? ועכשיו אני שואלת אותך, יש לך שידוך של הבת שלי? הסיפור שלך מרתק, אמרתי. אבל ספרי לי, איך את יודעת כבר לדבר בקודים החרדים? פונוביצ'ר, ישראלניק. קלי קלות יונה, אני פשוט נכנסתי לגוגל, רשמתי שם ישיבות לתאיות, קיבלתי את כל ההסבר, מאיפה זה התחיל, לאן זה התגלגל. אדון גוגל גם מביא לי מספרים של המון ישיבות, וביניהם ישיבה שמה פונוביץ', התקשרתי לישיבה, ענה לי די מזכיר, וגם שאלתי את השאלה המפורסמת, יש לך שידור של הבת שלי? הוא היה דווקא חביב, החל לשאול מספר שאלות, כשהבין את הרקע ממנו ביתי הגיע, הפנה אותי לישיבה נוספת, וגם שם קיבלתי הסבר. בתוך כמה חדשים וחפירות שהייתי חופרת לכל אחד להבין מי נגד מי ואיך זה עובד, התחלתי לדבר את השפה, להבין את החלוקה הפנימית בתוך החרדים, לדרג את הישיבות, ובעיקר את סוג הבחורים. יש אחד שרוצה לשבת ולמוד כל החיים, ויש אחד שרוצה אבל הוא בטוח שיצליח, ויש אחד שרוצה כמה שנים אבל יגיד שהוא רוצה כל חיים, כי אף אחד לא תיקח אותו אם לא יגיד, ויש אחד שאומר מראש שהוא הולך לעבוד וככה מפסיד חלק רציני מהשוק. חייבת להגיד לך, עולם מרתק יש לכם. העולם שלנו משעמם לידכם. נבחרנו בידידות, לקחתי את מספר הטלפון שלה ואת שלי, והבטחתי להתקשר אליה. כשהגעתי הביתה, סיפרתי לבעלי את הסיפור. זה מאוד מצא חן בעיניו, אפילו ריגש אותו. אך הוא אומר, לדעתי צריכה לפגוש את הבחורה. את הקלטי ברגע במה מדובר, אם באמת היא בעניין או לא. עשיתי זאת. הרמתי טלפון. ביומיים לאחר מכן, נפגשתי עם הבת. שום דבר לא הכין אותי למה שגיליתי. כאן עליי להזכיר שאני מחנכת כבר למעלה מ-30 שנה. אני מכירה בנות רבות. אני בפירוש שיכולה לומר שאני יכולה לספור על אצבעות יד אחת כמה בנות ברמה ובקר באישיות שבה פגשתי כמו הבחורה הזו. זו הייתה בחורה חכמה, עדינה, צנועה, השקפה ברורה מאוד, ממש כמו מורה קטנה, עם שאיפות להקמת בית של תורה ובעל תלמיד חכם ויראי שמיים אמיתי. היא עקפה אלפי בנות בהבנה שלה את המושג בית היהודי, במידות התרומיות שלה, ברצון שלה להיות אישה כשרה עושה רצון בעלה, ועם זאת בהבנתה את המושג עזר כנגדו. הייתה לה אישיות נדירה, חוכמת חיים שנשים בגבלי לא מגיעות אליה. בקיצור, יצאתי בהתפעלות בלתי רגילה. יצאתי מהפגישה אחוזת סרפים. לא ידעתי את נפשי. הבנתי שיהיה זה עוול בלתי יכופר אם הבת הזו תקבל חלקי חילוף מהציבור החרדי, איזה בחור שלא מגיע לקרסוליה, וכל יתרונו שגדל בבית חרדי עם הורים לא גרושים. מצד שני, ידעתי שאכן סיכוייה להשיג שידוך הראוי לה בציבור החרדי אינם גבוהים בלשון המתה. המחשבה על כך הביאה לי עצב גדול מאוד. כשקעתי הביתה, סיפרתי לבעלי על הפגישה, והבאתי בפניו את התפעלותי מהבחורה. ראיתי שהוא מתרשם מאוד, ואז קבלתי על לפניו, על כך שהיא לא תזכה לקבל את השידוך הראוי לה. את כל הכאב הכעס שלי הוצאתי. איפה האמת? איפה הצדק? איך ייתכן שבחורה כזו לא נחטפת? איך ייתכן שמציעים לה הצעות מבישות ולא ראויות? בעלי חשב וחשב וחשב, ולאחר מכן אמר בשקט, האמת שמעולם לא ראיתי אותך כל כך כועסת או כאובה. אני רוצה להבין, הבחורה הזאת באמת כל כך מושלמת או נדירה כמו שאת מתארת? תקשיב, אני אומרת לו, לא פגשתי מעולם בחורה כזו. ופגשתי אלפים, אתה יודע את זה. אמרתי לך על אצבעות של יד אחת, כעת אני חושבת שאפילו על אצבע אחת. לא פגשתי. עד כדי כך התשתומם בעלי? את רוצה לומר לי שהיית לוקחת בחורה כזו ליואל שלנו? יואל, שמבדוי הוא אחד הבנים שלנו, בחור למדן ומצטיין באחת הישיבות הטובות והידועות בארץ. הוא היה אז בשידוחים. ברור, אמרתי לו, הלוואי ונמצא מישהי שהיא 80, אפילו 80% ממנה. אתה אולי לא הבנת מה אני מדברת. מדובר בבחורה הכי טובה והכי מושלמת שהכרתי אי פעם. נו, אמר בעלי, אז למה שלא תקחי אותה? נו, באמת, אמרתי, אתה רציני? בעלי הביט בי בשתיקה. ואני ברגע אחד הבנתי מה קרה פה. אני כועסת וכאובה ומלאת בטרוניות על העולם במרכאות חסר הצדק והאמת שמספק חלקי חילוף לבחורה מושלמת וצדיקה כמוה. וברגע אחד, בעלי הניח לי בצלחת שגם אני חלק מהעולם הזה. אני חלק מאי הצדק, מחוסר האמת. והוא בדרכו עשה את זה בצורה כל כך עדינה שאפילו לא נעלבתי. פשוט לקחתי את המסר כמות שהוא. אתה צודק, אמרתי. אבל תרשה לי להחזיר לך באותה שאלה. אתה היית מסכים לקחת ליואל בחורה מבית חילוני עם הורים גרושים? אני חושב שלא הייתי מסכים לשמוע הצעה על בחורה מבית חילוני עם הורים גרושים, אמר בעלי, אבל לשמוע הצעה על הבחורה הכי מושלמת בעולם, עם מידות תרומיות ועם אישיות נדירה, שיודעת גם להיות אישה כשרה עושה רצון בעלה, וגם להיות עזר כנגדו, הייתי בפירוש שוקד ברצינות על אף החסרונות שמנית לאל. אוקיי, אמרתי שגלגלי מוחי פועלים במהירות. הרגשתי שהכנסתי את עצמי לפלונטר אמיתי. הרי לא יעלה על הדעת שיקח שידוך כזה, ואם זאת לא יעלה על הדעת שאוותר על שידוך כזה. השאלה מה יואל יגיד על זה, ניסיתי למצוא מוצא מהסבך. יואל כבר פגש 16 בחורות, אמר בעלי. כולם רצו אותו והוא לא מצליח להחליט. הוא אחד הבחורים המבוקשים בעולם הישיבות, אבל משום מה לא מוצא את הראויה לו. כמו שאני מכיר אותו, הוא בוודאי ירצה לנסות. ליואל, וסיפרנו לו מה שקרה. האמת שכבר באמצע הסיפור אורו עיניו, למרות שהוא לא חשב שזה הולך להגיע אליו. הוא פשוט אהב את הסיפור והזדהה לגמרי עם חוסר הצדק שיש בו. ובסוף אמרתי לו, אבא שאל אותי אם הייתי רוצה בחורה כזו בשבילך, ועניתי לו שהייתי מסתפקת גם ב-80% ממנה. לפי מה שאת מתארת, היא באמת משהו נדיר, אמר יואל. אבא שאל אותי למה לא להציע לך אותה, העזתי לזרוק את זה לאוויר. יואל חייך, עשיתם לי אמבושה? תקרא לזה איך שתרצה, אמרתי. אתה יודע שאנחנו לא מחליטים בשבילך. יואל חשב קצת, תראו, אתם מכירים אותי מספיק כדי לדעת שכל העניין של ההורים חילונים, גרושים, עניים, עשירים, בכלל לא משחק אצלי. אבל אצלכם הוא כן משחק. מה יגידו? למה הוא יתפשר? מה עם השידוכים הבאים במשפחה? אז תחליטו אתם, לי אין שום בעיה לפגוש מישהי כמו שאת מתארת, אם חצי מזה נכון, זה יכול להיות השידוך שלי. ככה, כלאחר יד, זרק יואל את הכדור, חזרה למגרש שלנו. לקח לנו יומיים לעכל את זה, לנתח את המשמעות, לחשב את התוצאות וגם להרים טלפונים לברר. ההתרשמות שלי לא הייתה מוטעת. מסתבר שצדקתי לגמרי. כל מורה או חברה שביררתי השתמשו בסופרלטיבים. אין בחורה כזו בעולם, מושלמת, שרה שנירר ועוד. קיבלנו החלטה לגשת לזה. וכך עשיתי את הדבר הכי הזוי שחשבתי שעשה בימיי. רמתי טלפון לאישה שפגשתי ברשת שיווק, ואמרתי לה, אנחנו צריכות להיפגש. נפגשנו וסיפרתי לה את השיחה שלי עם בעלי. חסכתי ממנה את השורה של, נו באמת, אתה רציני? שאמרתי לו. ואמרתי לה שהחלטנו להסכים לפגישה, כמובן אחרי שביטה תעשה ברור, ותגיע למסקנה שיואל מתאים לה. את רוצה להגיד לי שאשכרה תסכימו להתחתן עם גרושים וחילונים וכל זה שעלה בת שיחי? אני רוצה לומר שאשכרה, כמו שאת אומרת, נסכים להתחתן עם הבחורה הכי טובה שפגשתי מעולם עניתי. כל השאר, אשכרה לא מעניין אותי. התחבקנו. יומיים לאחר מכן התקשרה ואמרה, קדימה, הולכים לפגישה. יואל ורחל, שמות בדויים כמובן, נפגשו 5 פעמים וסגרו שידוך. באירוסין השתתפו הוריה של רחל שהשתדלו להתאים את הלבוש כמה שיותר לאירוע על פי הבנתם. אביה של רחל שאל אותה באיזה לבוש להגיע והיא אמרה לו איך שתרצה. אבל אם אתה דווקא רוצה המלצה, אז לך על שחור לבן חגיגי. הוא באמת השקיע והגיע עם מכנסיים לבנות וחולצה שחורה, כמו אירועים חגיגיים, באמת. אמא של רחל הגיעה בסדר גמור, ניכרה שבנותיה כיוונו אותך, שום דבר לא יכל להסתיר מהקהל את האמת, שיואל שלנו מתארס עם בחורה משפחה חילונית והורים גרושים. אם היו חוכמולוגים שהיו מספיק טיפשולוגים לשאול, עניתי בשורה אחת. כשתכירו את הבחורה, אתם תבינו הכל. מהר מאוד השמועה התפשטה והתברר לנו שלא רק שלא שופטים אותנו לרעה ומנסים לחפש חסוניות ביואל, אישיותה של רחל הייתה כל כך מיוחדת שכולם שיבחו אותנו על כך שידענו לזרוק את הדעות הקדומות לארבעה רוחות השמיים ולהדיף אשת חיל אמיתית יראת שמיים עם אישיות נדירה על פני כותרות ודעות קדומות. כיום, 3 שנים אחרי, אנחנו יודעים שהבחירה שלנו הייתה הנכונה ביותר שיכולנו לעלות על הדעת. רחל קלתי, מחנכת בבית ספר יסודי, ולמי אכפת מההורים שלה ומה הם? אבל אני, שמכירה את ההורים שלה, יודעת שזה עוד משהו, עוד משהו, שנשקף לזכותה. אנחנו קיבלנו את הטוב ביותר שיכולנו לקבל עבור יואל שלנו. כעת יעל, הבת השנייה שלהם בשילוחים, היא לא נופלת מאחותה במאומה, אין לי מושג איך בית כזה הנפיק 2 בנות נדירות כאלה. אולי התמימות, אולי זכויות שאינני יודעת. הכל משמיים. לפחות יעל, מוצאים בחורים מצוינים מלכתחילה, שלכתחילה. אני חושבת שבנקודה הזאת יש לנו חלק קטן. אנחנו היינו נחשונים. כעת כולם רוצים לזכות בקלה כמו שאנחנו זכינו, ואולי הסיפור הזה יגרום לאחרים לצאת מהקופסה שלהם, ופשוט לחפש לילדים שלהם את הטוב ביותר.